אז קודם כל, ערב טוב. בהקשר עם הפסוק, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, עומדת הגמרא על כל אחד ואחד, על כל על המשמעות של כל אחד ואחד מהביטויים האלה. אומרת הגמרא, והנצח זו ירושלים. ירושלים מפגישה אותנו עם נצח. ירושלים מרוממת אותנו מעל לארעי והחולף ומפגישה אותנו עם נצח. והנצח זו ירושלים. ישנן בעיות חולפות, ישנם קשיים חולפים, ישנם מצוקות חולפות, וישנו נצח. וירושלים תובעת מאיתנו להסתכל על הכל באספקלריה של נצח. כי בלי ההסתכלות הזאת, בלי שאנחנו מתבוננים על הכל באספקלריה של נצח, עלולות הבעיות החולפות, הקשיים החולפים והמצוקות החולפות לדכא אותנו ואפילו לייאש אותנו. אבל האמת היא בהסתכלות הגדולה, ההסתכלות באספקלריה של נצח. קודם כל, כשמסתכלים באספקלריה של נצח, נפגשים עם התופעה המיוחדת של עם הנצח. עם עולם, נצח ישראל. האמת היא שבמציאות הטבעית אין נצח. במציאות הטבעית ישנו מוות. במציאות הטבעית ישנו כליון. עמים מתים כפי שבני אדם מתים. וזה גורלם של עמים גדולים כקטנים, כולם עברו מן העולם. והנה ישנו עם קטן, עם נרדף, עם שעשו את הכל כדי להשמיד אותו. גזירות ורדיפות, שחיתות ופוגרומים, צרות ויסורים ונערי נחלי דם. ומה לא עשו כדי להשמיד את עם ישראל? ועם ישראל חי. הרי זה פילי פלאים. הרי זה פילי פלאים. איך אומרים חז"ל? כבשה אחת בין 70 זאבים. והזאבים האלה הם כלל וכלל לא היו צמחונים. ומה לא עשו כדי לאכול מהכבשה בכל פה? אם אחרי הכל עם ישראל חי, אי אפשר להתעלם מזה. זוהי תופעת פלא. לפי הקשיים והמצוקות שעם ישראל עבר,
הוא כבר מזמן לא היה צריך להיות קיים,
אלא ישנו נצח ישראל. זה פילי פלאים. ואני כדי לה, אני, אינני יכול שלא להזכיר שגם גויים עמדו משתאים מול התופעה האדירה הזאת של נצח ישראל. אני אזכיר שניים מהם. אם כותב אחד, כותב גוי לפני כ-150 שנה, אם להאמין לסטטיסטיקה, מהווים היהודים 1% בלבד ממספר אוכלוסי העולם. ואני מוסיף בסוגריים, זה פשוט לא נכון. איפה היה מישראל 1% ממספר אוכלוסי העולם? 0. הוא התכוון להגיד 1% שזה כלום, אבל האמת היא זה 0. זה מעלה על דעתנו מעין ארפלית של אבק כוכבים שעבד בנוגעו של שביל החלב. היה זה איפה טבעי אילו לא היינו שומעים עליהם אלא לעתים רחוקות, אבל אנו שומעים עליהם ושומעים עליהם תמיד. העם היהודי נכבד עלי אדמות לא פחות מכל עם אחר. הוא ערך קרב מפליא בעולם הזה בכל התקופות. עכשיו תשמעו את הביטוי, הוא נלחם בידיים כפותות מאחורי גבו. המצרים, הבבלים והפרסים קמו ומילאו את האדמה בקולות רועשים, באדר ותפארת. לאחר מכן נבלו והפכו למשהו מעולם הדמיונות ונגוזו. אחריהם באו היוונים והרומאים, הקימו שעון גדול, וגם הם חלפו הלכו להם. גם עמים אחרים התעוררו לפתע, הרימו את אבוקתם המהירה לתקופת מה, אבל היא כפתה מהירה, וכעת או שהם מצויים באור בין הארבעים, או שנעלמו כי לא היו. היהודי ראה את כולם, ניצח את כולם, וכעת אינו מה שהיה תמיד, אינו מגלה לא התנבנות, לא מחושי זקנה, לא תשישות איברים, ולא התמעטות כוחותיו. ואף נפשו העירה הפעילה ובעלת היוזמה לא נתקעתה. כולם בני תמותה מחוץ ליהודי. עמי הגבורה חלפו ואינם עוד, ורק הוא היהודי נשאר. כך מתפעל מרק טוויין מהעם היהודי, מקיומו של העם היהודי. הרי זה גויים עמדו משתאים. אני אזכיר עוד אחד מפורסם מאוד, סופר רוסי, טולסטוי. כותב טולסטוי, הבה נראה איזה יצור משונה הינו היהודי, אשר כל השליטים וכל העמים כולם, וכל העמים כולם ביחד וכל אחד בנפרד, התעללו בו, הציקו לו, היכו אותו ורדפו אותו, רמסו, טבחו, שרפו ותלו. למרות כל זאת הוא עדיין חי. היהודי הינו סמל הנצח. הוא זה שאלפי שנות טבח ועינויים לא הצליחו לחסלו, לא האש, לא החרב ולא האינקוויזיציה לא הצליחו למחקו מן העולם. ופה הוא מסביר גם את הסיבה. היהודי הוא נצחי, לא, היהודי הוא הראשון שיציג את דבר אלוקים. הוא אשר במשך זמן קורב שמר על הנבואה והעביר אותה לעולם כולו. ומה כזו אי אפשר להשמיד. היהודי הוא נצחי כמו הנצח עצמו. כך עומד גוי ומתפעל מעם ישראל, מהתופעה המיוחדת של נצח ישראל. אז ישנו עם הנצח. באותה מידה מוריי ורבותיי, ישנה גם עיר הנצח,
והנצח זו ירושלים, וארץ ישראל כולה שייכת לנצח. אומרים חז"ל, ירושלים, ארץ ישראל כולה מקופלת תחתיה. זה ההסבר שירושלים מקודשת מכל ארץ ישראל. אמר על זה מורי ורבי זכר צדיק לברכה, שירושלים מקודשת מכל ארץ ישראל, זה לא רק מהם היתרון, היא מקודשת יותר מכל ארץ ישראל, אלא זה גם מהם היחס, היא מקודשת מכל ארץ ישראל. כלומר, בה מתגלה פסגת הקדושה של כל ארץ ישראל. ירושלים איננה מנותקת מכל ארץ ישראל, היא הפסגה של כל ארץ ישראל. לא במקרה היא חזרה לידינו ביחד עם ארץ ישראל. אז יש עם הנצח ויש ארץ הנצח, עיר הנצח וארץ הנצח. וירושלים היא שלנו לנצח, וכן ארץ ישראל כולה שחזרה לידינו ביחד עם ירושלים, ארץ ישראל כולה. ובאספקלריה של נצח, אם מסתכלים באספקלריה של נצח, הכל שלנו, והכל בוודאי שלנו יהיה, אין ספק בכך. ואם אתה מסתכל לא רק על הרגע, אם אתה מסתכל באספקלריה של נצח, מה עבר על עם ישראל במשך הדורות, איך עם ישראל היה מפוזר, איך הוצאנו מעם ישראל פעמיים, איך שבנו אליה, איפה ראינו בתולדות האנושות תופעה כזאת שעם חוזר לארצו אחרי 2000 שנה? יש תופעה דומה בתולדות האנושות? זה לא פילי פלאים. ובוודאי אם אתה מסתכל באספקלריה של נצח, לא יעזור לאויבינו שום דבר. הם בוודאי, אין שום ספק בכך, שהם לא יעקרו אותנו מארצנו, למרות כל מה שהם עושים לשם כך, למרות כל הרציחות למיניהן בכל מקום שידם התמאה והנפשעת רק יכולה להגיע. אין ספק שכל פיגוע, כל פיגוע מכאיב עד לשד העצמות, וכל קורבן הוא ללא נסו, אבל עם כל מלוא עוצמת הכאב על כל פיגוע ועל כל קורבן, אנחנו לא נירתע ולא נתקפל, ובוודאי שלא נתייאש. צריך לזכור שעם ישראל הוא עם קשי עורף. זה אופיו, זה מהותו, עם קשי עורף. מאמינים, בני מאמינים, ומאמינים בדברי הנביאים אשר בוודאי יתקיימו. אין שום ספק שלא ייפול מדבר השם ארצה. לא ייפול מדבר השם ארצה. כל מה שהנביאים ניבו יתקיים. ואני רוצה להזכיר, בבקשה, אני רוצה להזכיר מתוך דברי הנביאים, בבקשה, נאמר כך: והשם מציון ישעד ומירושלים ייתן קולו וכו', מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקי בארצם, ויהודה לעולם תשב וירושלים לדור ודור, וניקיתי דמם לא ניקיתי, והשם שוכן בציון. ואין ספק, אלה, זוהי אמת. אלה דברי השם. זוהי נבואת נצח, אשר בוודאי תתקיים. והנצח זו ירושלים. מסביר הרב זכר צדיק לברכה הרב קוק, והנצח זו ירושלים. הצד הלאומי של עם ישראל, השלימות הלאומית, קשורה עם ירושלים. הצד הלאומי של עם ישראל בא לידי ביטוי בירושלים. ירושלים, שם ישבו כיסאות לבית דוד. עכשיו אני רוצה לקרוא מבפנים. החוסן הלאומי הישראלי פגש בדרכו מכשולים רבים, ועוד הוא עלול לפגוש, וכולם ינצח בעוז השם ויעמוד לנצח. אז בכלל פה הרב משתמש, אומר אותה מילה נון צריך את, יש לה שתי משמעויות. יש לה משמעות של נצח, ויש לה משמעות של ניצחון, ניצוח. אבל הוא כותב שזה אחד קשור בשני. מתוך, קודם כל יש מכשולים, יש מאבקים, יש מלחמות, וצריך לנצח, ועם ישראל מנצח. ומתוך הניצחון קיים גם הנצח. אבל הנצח מבוסס קודם כל, השלבים הראשונים הם שלבים של ניצחון, של התגברות על קשיים, על מכשולים, על מאבקים, על מלחמות. ומתוך כך, מתוך הניצחון, זוכים אחר כך לנצח. אז הנצח הוא ביטוי לניצחון ולנצחיות. ומתוך כך בוודאי, ומתוך כך חייבים בראש ובראשונה לנצח את אויבינו. קודם כל לנצח. דווקא מתוך הספקלריה של נצח צריך לנצח, ובשום פנים ואופן לא להיכנע להם. צריך לנצח אותם כפי שהיה בכל מלחמות ישראל. פשוטו כמשמעו, לנצח. ואין ספק שהמציאות של השנתיים האחרונות, לא נעים לומר, אבל היא מציאות של ביזיון, של השפלת כבוד ישראל. ויום ירושלים בוודאי בא להזכיר לנו שצריך לנהוג אחרת. אנחנו נוהגים אילו היינו נוהגים מתוך ההסתכלות באספקלריה של נצח. ביום ירושלים חייבים לזכור במיוחד את אותה מלחמת הישע, מלחמת ששת הימים, שהשנה מולאים לה 36 שנה. כשאני נזכר במה שאירע לפני 36 שנה, כשבאמת חשנו שמתקיים לעינינו זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל, וראו כל אבסי ארץ את ישועת אלוקינו, ללא שום שמץ של הגזמה. קומתנו הלאומית הזדקפה לעיני כל העולם כולו, וזכינו בחסדי השם יתברך בנבואה של ושבו בנים לגבולם. שבו בנים לגבולם, ארץ ישראל חזרה לידינו. אבל האמת היא שצריך פשוט להזכיר, לא סתם ארץ ישראל חזרה לידינו, אלא הקדוש ברוך הוא החזיר לנו את ארץ ישראל ובראשה ירושלים. מוריי ורבותיי, זה לא היה תכנון שלנו. אני אומר מתוך ידיעה, אנחנו לא תכננו לשחרר את ירושלים. לא תכננו. לא תכננו לחזור לבית אל. לא תכננו לחזור לחברון. אנחנו לא תכננו. אנחנו לא תכננו. זה היה תכנון אלוקי. עוד באותו בוקר, ביום שני בבוקר, באותו יום שפרצה מלחמת ששת הימים, יום שני בבוקר, העביר לוי אשכול המנוח, שהיה אז ראש הממשלה, העביר שדר לחוסיין, ואמר לו, תראה, אין לנו איתך ולא כלום. אין לנו איתך ולא כלום. אנחנו יש לנו עם מצרים, אם אתה תשב בשקט אנחנו לא נוגעים בך. עוד באותו בוקר ביום שני הוא הביא לו את השדר הזה, אם אתה תשב בשקט אנחנו לא נוגעים בך. אבל הקדוש ברוך הוא תכנן אחרת, ויכבד השם את לב חוסיין, והוא לא ישב בשקט. הוא לא ישב בשקט. והתגשמה התוכנית האלוקית שארץ ישראל חזרה לידינו בראשה ירושלים. מוריי ורבותיי, זוהי מפת הדרכים האמיתית, המפה כפי שהדווה אותה ריבונו של עולם. זוהי מפת הדרכים האמיתית. ובאופן פשוט מן הראוי שאנחנו נכיר תודה לקדוש ברוך הוא על כך, וחלילה חלילה לא להיות כפויי טובה. האמת היא שכל ויתור על איזה חלק מארץ ישראל, כל נסיגה מארץ ישראל שחזרה לידינו, זוהי כפיות טובה כלפי מעלה. כפיות טובה כלפי מעלה. וכל התוכניות למיניהן, כל התוכניות למיניהן שעלו במשך השנים, ובוודאי אלה שבשנים האחרונות, הן כפיות טובה. הן כפיות טובה. ואני מעז לומר, אפילו דיבורים על נסיגות וויתורים, אפילו דיבורים, זה חילול השם. אני פה ודאי יכול להזכיר, ואין ספק שהציבור כולו מכיר את מה שמביא האור זרוע בסוף הלכות ראש השנה, את סיפורו המפורסם של רבי אמנון ממגנצה, שהיה גדול הדור והיה עשיר, וההגמון והשרים ניסו לשדל אותו שימיר את דתו, ונדנדו לו בלי סוף עד שכבר לא יכולה לסבול לדינודים שלהם, אז כדי לדחות אותו על תמי עליו, הוא אמר, טוב, אני אחשוב על זה, תנו לי שלושה ימים לחשוב על זה. ולא הייתה לו שום הווה מינה שבאה מינה לאמירתו. הוא רק אמר את זה כדי לדחות אותה מעליו. אבל אחר כך היו לו ייסורי מצפון שאין כדוגמתם. מה, איך אני יכולתי אפילו שהגויים יחשבו שיש לי איזה מחשבה לאמיר את דתי? והוא קיבל על עצמו ייסורי תופת, ומתוך ייסורי התופת הוא חיבר את אונתה לתוקף. עצם הדיבורים, ריבונו של עולם, איך אפשר לדבר על ויתורים על ארץ ישראל, ויתורים, כולל על ירושלים? לא, פשוט לא נעים להגיד. הערבים לא מבטרים על כלום, על שום דבר הם לא מבטרים. על איזה גרגיר בטאבה לא ויתרו, שום דבר לא מבטרים. ואנחנו ותרנים. אז עצם המחשבות על כך הם חילול השם מאין כמוהו. לעומת כל התוכניות למיניהן שעלו על הפרק במשך השנים ביחס לארצנו, קיימת התוכנית האלוקית, מפת הדרכים האלוקית, כפי שהתגלתה לפני 36 שנים. אני זוכר, אני לא יודע אם יש פה יהודים שהכירו את השם, רבי אליעזר אלינר, זיכרונו לברכה, יהודי מיוחד, תלמיד חכם, בקי גדול בתנך, לב חם ביותר. אני קיבלתי ממנו אחרי מלחמת ששת הימים מכתב שהוא כתב לי אותו בהמשכים. היה איזה קשר אז בינינו, אז הוא כתב לי, אני לא יודע איפה הוא היום, אבל אני זוכר בעל פה ביטוי מיוחד במכתב. הוא כתב לי את המכתב בהמשכים. הוא היה נוהג תמיד לטבל את דבריו בפסוקים. אז הוא כותב לי כך: אילו הייתי מסיים את המכתב שלשון, הייתי מעתיק לך את הפסוק הזה והזה כדי לבטא את מה שאירה. אילו הייתי מסיים את המכתב אתמול, הייתי מעתיק לך את הפסוק הזה והזה כדי לבטא את מה שאירה. אבל אני מסיים את המכתב היום, אחרי המלחמה. הוא אומר, אני לא יודע מה לעשות, כי כדי לבטא את מה שקרה, אני צריך להעתיק לך את כל התנך. אני לא יכול לשכוח את הביטוי הזה. כדי לבטא את מה שקרה, אני צריך להעתיק לך את כל התנך. כלומר, אספקלריה של אמונה, לראות שבעצם זה קיומם של דברי הנביאים, זוהי התוכנית האלוקית, זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. אני יכול להגיע להזכיר לפחות נבואה אחת, את סוף עמוס, את סוף עמוס: ושבתי את שבות עמי ישראל, ובנו ערים נשמות וישבו וכולי, ונטעתים על אדמתם ולא ינטשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם, אמר השם אלוקיך. ולעניות דעתי, מאז מלחמת ששת הימים אנחנו נתונים במבחן באיזו מידה אנחנו מזדהים עם התוכנית האלוקית של קיום נבואות אלה, ופועלים במסירות נפש כדי שהמשכה של נבואת עמוס תתקיים, ולא ינטשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם, אמר השם אלוקיך. לעניות דעתי זהו מבחן רציני ביותר שאנחנו נקראים לעמוד בו. יום ירושלים מציב בפנינו אתגר אדיר. יום ירושלים שמזכיר את איחוד שני חלקי העיר ירושלים, הוא מציב לפנינו אתגר אדיר, לאחד את שני חלקי העיר ירושלים. מוריי ורבותיי, כוונתי לאחד את ירושלים של מטה עם ירושלים של מעלה. לאחד את ירושלים של מטה עם ירושלים של מעלה. זו התשובה האמיתית לכל בעיותינו. כי מה מתברר? מתברר שבלי ירושלים של מעלה, ירושלים של מטה היא מעורערת, היא לא יציבה. כדי שירושלים של מטה תהיה יציבה, היא צריכה לנוק מירושלים של מעלה. היא צריכה להיות מחוברת אל ירושלים של מעלה. הרי מתברר כיום שבלי אמונה ובלי תורה, אז ישנן בעיות אפילו לדברים הבסיסיים ביותר, אפילו בכל מה שקשור לירושלים. לפני כמה שנים כתב יהודי, כתב בערב שבת בראשית, כתב יהודי מאמר בעיתון שקוראים לו מעריף, והוא פותח ברש"י הראשון בתורה שהציבור כולו מכיר אותו. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. ומה הטעם פתח בבראשית? משום כוח מעשה וגיד למו לתת להם נחלת גויים. שאם יאמרו מות העולם לישראל ליסטים אתם, שכבר שתי מרצות שבעה עמים, הם אומרים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם, וברצונו נתנה מהם ונתנה לנו. כולם מכירים את הרש"י הזה. היהודי הזה, אחרי שהוא כותב את הרש"י, הוא מסביר אותו, הוא שואל כך: הסבור אמנם רבי יצחק ורש"י אמו, שאכן ישתכנעו הגויים מטיעון זה? כלומר, מה פירוש? הגויים שיבואו ויגידו ליסטים אתם, נגיד להם בואו תראו מה שרש"י כותב, נפתח להם ונראה להם את רש"י, זה ישכנע אותם? אבל הוא ממשיך וכותב כך: אך לא את הגויים צריכים אנו לשכנע בטיעוננו, ולא הם צריכים להאמין בבורא כל ובזכות ישראל על ארצו, כי אם את עצמנו. פן יהיה ליסטים בעינינו, וזה הרע מכל, כי אם אנו איננו מאמינים בצדקתנו, אין לנו קיום במקום הזה. ואני אקרא עוד שתי שורות ממה שהוא כותב, מכל מאמרו. וטוען אני, מי שאיננו מאמין בבראשית, אינו יכול להאמין בהבטחה לאברהם? ומי שאינו מאמין בהבטחה לאברהם, הרי הוא ליסטים, הגוזל ארץ מדי יושביה, ליסטים לא בעיני הגויים, אלא חמור מזאת, ליסטים בעיני עצמו. והעובדות מוכיחות, מוריי ורבותיי, אין לכם מושג כמה עובדות מוכיחות. גם כן לפני כמה שנים הזמינו את מה? זה כתב יהודי לא דתי. יהודי לא דתי, אני מכיר אותו אישית. אמנם הוא מבית דתי, אבל הוא לא דתי. לפני כמה שנים הזמינו אותי לקוראים לזה הפרלמנט של יישובי הדרום, שהוא מתכנס, הוא מתכנס פעם בחודש ביום שישי בקיבוץ ארז. יום שישי, לא פחות ולא יותר, אני וידאתי שאוכל לחזור עוד לפני שבת הביתה. ואני מודה ומתוודה, אני מעולם לא הייתי מוכן כל כך מוקדם לשבת כמו באותו יום שישי. אני כבר נסעתי אליהם בבגדי שבת,
ובאמת כשחזרתי זה היה ישר לבית המדרש לתפילה. בקיצור, כמובן ענייני דיומה, שואלים שאלות, אמרתי להם בואו תראו, אני רוצה קצת להסביר לכם להסביר קצת את המצב שלנו. אמרתי, מביא לכם דוגמה, לילה אחד ושתיים בלילה אני שומע דופקים אצלי בבית דפיקות אימים. אני התעוררתי לכל דפיקות אימים. אני שואל, מי זה שם? אז הוא אומר, אני באתי לקחת את הבית הזה. אז הוא אומר, מה באת לקחת את הבית הזה? זה בית שלי? וכך התחיל ויכוח בינינו. הוא אומר, לא, זה בית שלי. וכמובן, שתיים בלילה, כל השכנים מתעוררים. שואלים, מה קרה? מכות כאלה. מה קרה? ואני מסביר להם, באיזה גזלן לקחת את הבית שלי? טוב, כך נגמר הלילה הזה. אני רוצה רבותיי לקצר לכם, שם אני ערכתי יותר בדוגמה. זה חזר על עצמו כל לילה, כל לילה חזר על עצמו. בשתיים בלילה בא אותו גזלן ודופק על הבית וכמעט הורס לי את הבית, וכל השכנים מתעוררים, ותארו לעצמכם שזה לא אצלנו, זה בעיר, מכל החלונות, בכל הקומות, מציצים אנשים, שואלים מה קורה כאן, כל לילה, ואני צריך להצטדק ולהגיד, אני לא אשם, בא פה איזה גזלן, לקחת את הבית שלי. בקיצור, אחרי שבועיים, ככה כל לילה, צועקים אליי השכנים, תן לו כבר את הבית, סוף כל סוף אנחנו רוצים קצת לישון. אמרתי להם, זה בדיוק המצב שלנו. לאט לאט, טרור וכולי, אנשים מתעייפים עד שמוכנים ככה. אבל לא זה אני רוצה לספר לכם, לא הדוגמה שלי. אז כשנים עוד לפני שהתחלתי להסביר, רק הדוגמה, מצביע אחד ואומר, הדוגמה שלך היא יפה מאוד, אבל השאלה היא מי הגזלן פה? תאמינו לי, אני הייתי המום. מי הגזלן? יהודי, מי הגזלן פה? אני חייב להגיד את האמת, הרבה ענו לו, אני בזכותם הרבה ענו לו. אז הוא התחיל לגמגם, כמובן איזון מתאים, כן, יש פה שני גזלנים, תמיד איזה האיזון המתאים. אבל למה אני מספר את זה? אני מספר את זה רק כדי להגיד, אם בלי אמונה ובלי תורה ובלי ביטחון שהצדק איתנו והאמת איתנו, אז באמת, מתוך העיפות אנשים מאבדים את ההשתונות, צריך להגיד את האמת. אני חושב, אני הרבה פעמים שאלתי את עצמי, אחרי הרש"י הראשון בתורה, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא צריך להתחיל את התורה מפרשת הבריאה, ולא מהחודש הזה לכם ראש חודשים, למה? כדי שתהיה לנו תשובה לטענה של הגויים? התענו הגויים עד להודעה חדשה, נו אז מה? זה צריך? הקדוש ברוך הוא דואג שתהיה לנו תשובה לטענה של הגויים ליסטים אתם. ייתנו ליסטים אתם עד הודעה חדשה. אבל אני חושב שיש פה נקודה שעם ישראל הוא לא מסוגל להיות ליסטים. עם ישראל הוא במהותו עם מוסרי. הוא לא מסוגל להיות ליסטים. אם הוא מאמין בצדקתו, אז הוא מסוגל לעמוד ולהילחם מול רבים וחזקים ממנו ולנצח אותם. אבל אם מחלחלת אצלו המחשבה אולי הוא ליסטים, המחשבה הזאת ממוטטת אותו לגמרי, ככה שבאמת בלי יניקה מירושלים של מעלה, בלי הקשר ירושלים של מעלה, בלי אמונה ובלי תורה, באמת מתברר היום שבלי אמונה ובלי תורה אין שום דבר, אין שום דבר. ואם אני חושב מה התפקיד שלנו, באמת אני חושב שהתפקיד שלנו זה להרבות אמונה בעם ישראל. אם מדברים לטווח ארוך, יש תמיד ההסתכלות
כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. יש העין שרואה את הרגע, ויש העין, יש צורה בשתי העיניים, העין שמסתכלת הרגע והעין שמסתכלת בטווח ארוך. ואין ספק שבטווח ארוך אין פתרון אמיתי אחר בטווח ארוך, אלא שעם ישראל יחזור אל עצמו, יחזור אל עצמו, יחזור אל שורשיו, יחזור אל מהותו. זוהי האמת. אני זוכר לפני שנים זה היה, הוזמנתי לבר מצווה של בן של מישהי שאז הייתה, יש איך קוראים לזה, הקצינה לפניות הציבור של צה"ל, בר מצווה של הבן שלה, זה היה על יד הכותל. פגשתי שם את ראש אקה של הימים ההם. אמר לי ראש אקה של הימים ההם, אני לא יכול לשכוח בזה הלשון, אמר לי, אמר, צהל איננו יכול להיות צבא מקצועני בלבד. צהל זקוק לאמונה. בלי אמונה הוא לא יכול להיות כמו כל צבא בעולם, רק צבא מקצועני. ואמונה, הוא אמר, אמונה אתם צריכים לתת. כך אמר ראש אקה. הוא יקרן, אתם בני הישיבות, כלומר בני תורה, בני ישיבות. אני אומר אותו דבר, אנחנו צריכים לדעת שבמובן האמיתי, לטווח ארוך, הפתרון האמיתי זה לסייע לעם ישראל לחזור אל עצמו, לחזור אל שורשיו. וירושלים, ירושלים היא זאת שצריכה לתת לנו כוח. קודם כל אמונה, אמונה שנתגבר על הכל. והיא צריכה לתת לנו כוח שנוכל להתגבר על כל הקשיים. ירושלים, מניין לי? כשישראל עמדו על יד ים סוף, והים לפנים, האויב מאחור, ופחד גדול נפל על ישראל. התורה אומרת, ופרעה הקריב, ויישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד. ומשה רבינו מפיל תחנונים, משה רבינו מתפלל לקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וייסעו. מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וייסעו. עכשיו תשמעו, רבי ישמעאל אומר, מה תצעק אליי? בזכות ירושלים אני אקרא להם את הים. אז קודם כל, רק דקה, אומר הקדוש ברוך הוא, משה, מה אתה צועק? ממה אתה מפחד? תהיה רגוע, אל תפחד. מה, יש ים? בזכות ירושלים אני אקרא להם את הים. אז לפני שנסביר את זה, מה זה בזכות ירושלים אני אקרא להם את הים, אני רוצה קודם כל להראות מאיפה למד את זה רבי ישמעאל. אומר רבי ישמעאל כך, בזכות ירושלים אני אקרא להם את הים, שנאמר, אורי אורי, לבשי וזך ציון, לבשי בגדי תפארתך ירושלים עיר הקודש, כי לא יוסיף יבוא בך עוד הראל ותמי. זה פסוק ראשון. הוא מביא את הפסוק השני, אורי אורי, לבשי עוז, זרוע השם. ורבי ישמעאל תופש שגם זה אמור לירושלים, אורי אורי, לבשי עוז רוע השם, אורי כי מי קדם דורות עולמים. הנביא מדבר אל העתיד ואומר לירושלים, ירושלים, התעוררי כמו פעם, אורי כי מי קדם דורות עולמים. הלא את היא המחצבת רב מחוללת תנין. כלומר, את ירושלים, תזכרי ירושלים, הרי את נתת את המכות למצרים. הלא את היא המחרבת ים, את ייבשת את ים סוף. המחרבק ימי תהום רבה, השמה ממקה ים דרך לעבור גאולים. כלומר, לומד מירושלים, לומד רבי ישמעאל, ממה שהנביא מדבר אל העתיד, הרי תזכרי ירושלים, תתעוררי כמו פעם, אז זוכרת מה שעשית למצרים, אז זוכרת שאת ייבשת את ים סוף. בזכות ירושלים אני אקרא, מה זה בזכות ירושלים? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, משה, אתה חושב שאני הוצאתי את ישראל ממצרים במקרה? הוצאתי את ישראל ממצרים כי ישראל יש להם ייעוד גדול. הם צריכים למלא משימה אדירה בעולם. והייעוד הזה קשור לירושלים. כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. אז כמו שהוצאתי אותם ממצרים, למה? בזכות ירושלים, כדי שימלאו את משימתם, את יהודם, אני גם אקרא להם את הים בזכות ירושלים. ואנחנו ודאי יכולים לומר שבזכות ירושלים קרא לנו הקדוש ברוך הוא במשך הדורות הרבה ימים. בזכות ירושלים הוא העביר אותנו הרבה מדבריות. בזכות ירושלים הוא קיים אותנו 2000 שנה. בזכות ירושלים חזרנו לארץ. בזכות ירושלים קמה מדינת ישראל. בזכות ירושלים זכינו לקיבוץ גלויות כזה מופלא. בזכות ירושלים חזרה ארץ ישראל לידינו בראשה ירושלים. כל זה בזכות ירושלים. אז אין לנו שום ספק שבזכות ירושלים אנחנו נתקדם קדימה בתהליכי גאולתנו. בזכות ירושלים נתגבר על כל המכשולים ועל כל המצוקות שעומדות בדרכנו, כי אנחנו יש לנו משימה שהיא קשורה לירושלים. כל זה בזכות ירושלים. אני אזכיר עוד דבר אחד. הרמב"ן הוא רואה בשירת האזינו את תמצית כל תולדות ישראל מראשית ועד אחרית, עד הגאולה האחרונה. כך מוכיח הרמב"ן. אומר הרמב"ן בסוף, תשמעו טוב, אומר הרמב"ן בסוף, אילו היה בא איזה אדם, סתם אדם, מי שמציג את עצמו כמגיד עתידות, הוא היה אומר לנו איזה תסריט של מה שיתרחש, איזה תרחיש שיקרה, אמר לנו מראש, סתם אדם, והיינו רואים שחצי ממה שהוא אמר התקיים בדיוק. האם לא היינו מצפים שהכל יתקיים? היינו רואים שחצי יתקיים. ודאי שהיינו מצפים שהכל יתקיים. אפילו אם זה היה מדובר בסתם אדם. נסיים הרמב"ן, קל וחומר אנחנו, שאנחנו מאמינים באמונה שלמה בדברי הנביאים, שכל מה שהם ניבאו הכל יתקיים. אז בעצם כשאני רואה את דברי הרמב"ן האלה, או כשאני אזכר את דברי הרמב"ן האלה, אני חושב לעצמי כך, מה בעצם מתכוון הרמב"ן לומר? וכמו שאדם, אם הוא היה מנבא, אם הוא היה אומר דברים שהתקיימו מראש, והיינו רואים שחצי התקיים, היינו מצפים שהכל יתקיים, כך בדברי הנביאים. אבל למה התכוון הרמב"ן? מה ראה הרמב"ן? הרמב"ן ראה רק את החורבן, רק את הפורענות. רק זה מה שראה הרמב"ן. אומר הרמב"ן, אנחנו רואים שנבואות הפורענות התקיימו. בוודאי נבואות הנחמה תתקיימנה. אין ספק שנבואות הנחמה תתקיימנה. כך אומר הרמב"ן. מוריי ורבותיי, ומה אנחנו רואים? אנחנו הרי רואים את נבואות הנחמה שהן מתקיימות לעינינו. מה אנחנו רואים? לעומת מה שראה הרמב"ן, שעם ישראל חזר לארצו וזכה לתקומה, ואיך ארץ ישראל נבנתה במשך השנים. אני חושב לעצמי, אני מדבר על ירושלים, ריבונו של עולם, ירושלים עם כל השכונות הגדולות שלה, איך ירושלים נבנתה. הרי כל שכונה זה איזה לוויין של ירושלים, איזה עיר לכשעצמה.
רבותיי, אני זוכר את ירושלים כשמקום שהעירייה היום נמצאת, העירייה, שם עמד ערבי, אני זוכר, ערבי, וחרש את המקום עם חמור ואיזה מחרישה. ככה הייתה המציאות. נו, איך הכל השתנה? איך נבואות הנחמה של הנביאים מתקיימות לעינינו? איך כתב רבי אליעזר לינר? איך כל התנך מתקיים לעינינו? אז יש לנו ספק שכל מה שהנביאים ניבאו הכל יתקיים, גם אם אנחנו נתונים במצב קשה, גם אם ישנן בעיות ומצוקות. ואין ספק, כל מה שנביאים ניבאו ודאי הכל יתקיים. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שאנחנו נמצאים בתהליך גדול, תהליך גדול למרות כל הקשיים, בתהליך גדול. ומתוך אמונה הזאת בוודאי נתגבר על הכל ונתקדם עד שירושלים, שהיא אורו של עולם כדברי חז"ל, תאיר בכל אפסי ארץ, כשמציון תצא תורה ודבר השם מירושלים.